שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר אורות התורה מאת הרב קוק זכר צדיק לברכה, ואנחנו הגענו, אם אני לא טועה, אם תהיה זיכרוני איננו מתעני, הגענו לפרק י' שעוסק בסתרי תורה. לא, הוא לא בדיוק עוסק בסתרה, הוא עוסק באיך לומדים סתרי תורה, לסתרי תורה ורזיה. כן, כלומר יש ביהדות רבדים שונים של עומק, ואמרו חכמים על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר קטן ודבר גדול. זאת אומרת שהוא למד הכל. מה זה דבר גדול? מעשה מרכבה. מה זה דבר קטן? הוויות דאביי ורבא. כלומר הסוגיות התלמודיות, ודאי שהוא לא הכיר את אביי ורבא, כיוון שהם נולדו הרבה אחרי מותו. הכוונה אותה צורת לימוד שאביי ורבא עוסקים בה, שזה הפלפולים של ההלכות. אז רבי יוחנן בן זכאי עסק גם בזה וגם בזה. אלא שברור שצורת הלימוד של סתרי תורה שונה מצורת הלימוד של הנגלה. גם מבחינה טכנית וגם מבחינת ההכנה הנפשית. הבה נקרא בפנים. כן, בבקשה. האם יש הבדל בין סתרי תורה לרזי תורה? המילה סתר היא מילה עברית. המילה רז היא מילה ארמית, שפירושה בארמית סתר. כך ש... אתה אומר פה כתוב לסתרי תורה ורזיה. ודאי. זה בא לרמוז על שתי מדרגות בתוך הסוד. הנגלה שבסוד והסוד שבסוד. הנגלה שבסוד הוא בעברית, והסוד שבסוד בארמית. בסדר? כי הארמית היא מגלה את את התת מודע של השפה העברית. הארמית נקראת אצל חז"ל לשון תרגום. ותרגום זה בגמטריה תרדמה. זאת אומרת שיש משהו שהוא רדום בתוכנו, שמתעורר כאשר מדברים בשפה הארמית. מצד שני, זאת ההרדמה של העירות העברית. הרב קוק מדבר על זה בהקדמת, בסדר, לא בהקדמת, בפרק הראשון של ספרו רש מילין. מדבר על האות א', שהאות א', מה פירוש המילה א' בעברית? ללמוד, נכון? אבל ביסודו של דבר זה בא מן הארמית, אולפנה. אז למה האות הראשונה של הלימוד היא דווקא בארמית? כן? כי כל לימוד הוא רק תרגום של הדבר עצמו. לכן מתחילים בארמית, א'. כשבסוף לומדים כמו שצריך, מגיעים כבר אל הלימוד בעברית. איך אומרים ללמוד בעברית? ללמוד. זאת אומרת האות למד. אז מא' עברנו ללמד. כשאדם למד כראוי, הוא גם יכול להעביר את זה לאחרים. אז הוא משתמש בשביל זה בפה. א', למד, פה. זה האותיות של א'. כן? הכל חוזר אל שורשו. יש אולי בהזדמנות, נלמד רש מילין, זה ספר מעניין. כדאי. טוב, א', מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? הדבר הזה הוא מעניין, כי לגבי שאר חלקי התורה אתה לא שואל שאלות כאלה. צריך ללמוד, מה זאת אומרת? תמיד צריך ללמוד תורה. אבל בסתרי תורה יש איזה צורך בהכנה נפשית, כי אם ההכנה הנפשית הזאת חסרה, אז אתה גם לא תלמד נכון. אתה לא תבין את הנושא הנלמד. כלומר, הנושא הוא דורש איזושהי שותפות של האישיות בתוכן הנלמד. מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש. ואינה משביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש שבעולם, כי אם עם ההיגיון הפנימי, המדבר ברזי עולם. זאתי התכונה של עסק בתורה לשמה, שעל זה שנינו, וכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה. כן? רואים אנשים עוסקים בתורה, הם לא מתעלים. הם נשארים מה שהם היו. אבל אם מדובר בעסק התורה שתובע מן האדם שינוי באישיותו, וזה בולט במיוחד בסתרי תורה, אז העיסוק בתורה עצמה, אותו צד של התורה, שהוא נקרא תורה לשמה באופן אמיתי, הוא יעלה את האדם אל המדרגה של אותו הלימוד. גם בתחילת אורות הקודש, הרב קוק מסביר בתחילת פרק א', חלק א', שחוכמת הקודש יש לה תכונה שהיא מעלה את העוסק בה לאותה רוממות שהיא נתונה בה. כשאלה מפורסמת אם מורה למתמטיקה צריך להיות משולש, כן? והתשובה היא שהוא לא צריך, זה נכון, הוא לא צריך להיות משולש, אבל מי שעוסק בסתרי תורה צריך להיות דומה לנושא הנלמד. כן, מצאנו, למשל, כתוב במסכת חגיגה. אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אז אם לא עוסקים בעריות בשלושה, אז בכמה? שתיים. אם לא עוסקים במעשה בראשית בשתיים, אז בכמה? אחד. ואם לא עוסקים במרכבה ביחיד, אז בכמה? אפס. נכון? אז זו השאלה, איך אפשר, אז איך החוכמה תעבור? אם אי אפשר ללמוד אותה אפילו עם תלמיד אחד. אלא הכוונה שילמד רק על ידי רמיזה. חכם הוא מבין מדעתו. מה? שיקרא את ביאליק, למה? מה למעלה, מה למטה. רק אני, אני ואתה. נעדנד, נעדנד, רד, עלה, עלה ורד. נכון? זה מה שאמרו שם במשנה. האומר, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. ראוי לו שלא בא לעולם. וכל שאינו חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. האם ביאליק הכיר את המשנה הזאת? חד משמעית, ודאי שהוא הכיר את המשנה הזאת, הוא לא סתם הרי. הוא היה תמיד חכם ביאליק בצעירותו. אז ברור שהוא הכיר את זה. כן. אז זאת אומרת שאם הוא ילמד את ביאליק, הוא יוכל לעסוק בסתרי תורה. אני לא יודע אם זה נכון, יש לי הרגשה שלא, אבל יכול להיות שכן. אולי אתה צודק, אולי אתה אומר דברים עמוקים מדי בשבילי. עכשיו בואו נחזור לנושא. אז מסביר המהר"ל מפראג, למה זה כך שצריך ללמוד לא בשלושה אלא בשניים, לא בשניים אלא באחד ולא באחד אלא באפס? כי כדי להבין את הנושא הנלמד צריך שיהיה איזשהו דמיון בין הלומד לנושא. עכשיו הוא אומר, מעשה מרכבה, הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. לכן אפילו יחיד לא יכול ללמוד את העניין. מעשה בראשית זה היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו, שאיך הוא מוציא את העולם אל הפועל, אז יש כבר שניים. עריות, הגמרא אומרת, זה סתרי עריות, כלומר סדר העולם. סדר העולם זה סטרוקטורה פנימית, זה היחס בין זה לזה, בין הנבראים עצמם. לכן יש המורה ושני תלמידים. אבל לא יותר משניים, בגלל שזה כבר לא סדר העולם, זה יהיה העולם עצמו. לא משנה אם הבנתם או לא, הנקודה העיקרית זה שאני צריך להיות דומה לנושא הנלמד, כדי להבין על מה מדובר.
אז זה לא נכון, כל התורה, זה כמה שיהיה כמו של הרב, אם אני חושב שכל מה שאומרים במחת. אם אתה לומד תורה וזה לא מפעיל אותך, אתה לא משתתף
מדבר. זה נכון לגבי כל התורה, אבל לא לגבי המספר של הלומדים. כלומר, נגיד אם יש שיעור בהלכות שבת, זה לא משנה אם יש שם תלמיד אחד, או 80 או 1,000 תלמידים, זה אותו דבר. מה שאין כן בנושאים הפנימיים, שזה כן משנה מה המספר. כן.
שחלקי התורה זה פחות רלוונטי גם הנפש של האדם. זאת אומרת, מהלכה היא ככה...
פחות רלוונטי, אבל לא לגמרי לא. יש טענה מוזרה לפעמים שאומרים שיש שאלות שהן הלכה נטו. אל תערב אשקופה בהלכה. זה טעות. כי הרי אם באמת זה הלכה נטו, אז לא הייתה צריכה להיות מחלוקת אפילו. כי מה זה משנה אם אתה עושה כך או אתה עושה כך? אלא אם כן תגיד שיש השלכה רוחנית לבחירה לעשות כך או לעשות כך, לכן זה חשוב. לכן תמיד יש יסוד רוחני מאחורי הפרטים האלה גם כן. בסדר? כן. מה זה מה?
להתעלות.
להתעלות, הכוונה שנקרא רע, אהוב, אוהב את הבריות, אוהב את, את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. וחסיד ונאמן, הוא מוכל על אלבונו, הוא מגדלתו, ונותן לו חיקור דין, הוא ממשלה, הוא מגדלתו, הוא מרוממתו על כל המעשים. זה הרשימה שמה שבתחילת פרק שישי של פרקי אבות. אמר הרב, רבי מאיר שמה, הוא אומר את כל הדברים האלה. זה, כן. אם אדם מרגיש את מה שהרב קוק מדבר עליו, נו, מה רע בזה? זה טוב להרגיש מה שהרב קוק מדבר עליו, לא הבנתי את השאלה. האם אדם מרגיש שהדברים שהרב קוק מדברים אליו, זאת אומרת שהוא מרגיש שייכות לסתרי תורה? זה השאלה? אני שואל אותך שאלה, נא לענות, בבקשה כשאני שואל אותך שאלה. כן, אז אתה אומר, אדם שמרגיש שייכות לסתרי תורה, מה עליו לעשות? הוא צריך לקבל הדרכה ממי שיכול ללמד אותו. הרי הרמב"ן כותב בהקדמתו לתורה שבענייני קבלה אסור שתהיה סברה אישית. ולכן אי אפשר ללמוד בלי רב את הדברים האלה. מספרים? מי לומד מספרים? עמי ארצות. נכון? הרי גמרא מפורשת, יש במסכת ברכות. מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות והגדות ותוספתות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אז מה זה עם הארץ? זה יהודי מלומד בתורה. קל וחומר בקבלה, איך אפשר בכלל להבין משהו שם בלי רב שמדריך את האדם? טוב, כאן הרב לא דן בשאלה מי, למי ראוי או לא ראוי ללמוד. הוא מדבר פה על אדם ששייך לזה, כן, הרי אם תראו את הסגנון של הפסקה, מדובר על אדם ששייך לסתרי תורה, רק הוא שואל את עצמו מתי הוא יעסוק בזה. כן, אז הרב נותן לו עצה, תעסוק בזה כשאתה מרגיש קרבת אלוהים כזאת, ששום דבר אחר לא מספק את, את צמאונך. כשהרב קוק הגיע לארץ, הוא הסתגר בביתו, ולמד קבלה כל הזמן. ואז שלח לו האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שהיה גם הרב של ירושלים, וגם חותנו של הרב קוק בהתחלה, מאשתו הראשונה. הוא אמר לו, אם תמשיך כך, מי יתיר אגונות? ואז הוא הפסיק. כלומר, הוא פינה את הזמן שלו גם לדברים אחרים. מי יתיר אגונות? כי התרת אגונות זה דורש חוכמה גדולה. את זה משאירים לגדולי האומה. אז מה, אתה צריך לתיר אגונות. באמת באותה התקופה של יפו, הרב קוק הסתגר שבוע שלם, וכתב את ספרו שבת הארץ. לקח לו שבוע. למה כל כך הרבה זמן? אני לא יודע. אבל, כן, הרב קוק בדרך כלל כותב הרבה יותר מהר מזה. כנראה שהנושא היה מאוד קרוב לליבו, והוא רצה לדייק בו הרבה, לכן לקח לו שבוע לכתוב את שבת הארץ. יש לו ספרים אחרים שהוא כתב קצת יותר מהר. למשל ספר רשמילין שדיברנו עליו מקודם, יש מחלוקת כמה זמן זה לקח לרב, אם זה לקח לו 3 ימים או 3 שעות. אבל מישהו שחקר את הנושא אמר לי שהוא סובר שזה כנראה היה 3 ימים. אגב, הרב קוק כותב על הספר הזה שהוא לא ספר מי יודע מה טוב. זאת אומרת, כתבתי כמה הערות רגשיות לפי המצב שאפשר להגיע אליו בגלות הזאת. כן, הוא היה בלונדון כשהוא כתב את זה. הוא אומר, בזמן הגלות איך אפשר לכתוב משהו רציני? כתבתי רשמילין, כמה הערות רגשיות בנושא האותיות. אז מה היה קורה אם הוא כותב את זה בארץ? ודאי שיש הבדל, אפילו הכתב יד שונה. הכתב יד של הרב קוק השתנה כשהוא עלה לארץ. אתה רואה, הכתב יד שלו כשהוא היה בחוץ לארץ, זה שתלמיד מצטיין בכיתה. ישר, יפה, לפי הקווים, הכל מסודר, טיפ טופ, תענוג לקרוא. מגיע לארץ, פתאום אתה רואה שערת נפש אדירה. כלומר, פתאום כל העולם כולו מתהפך. הוא לא יכול להחזיק את עצמו. ברוב ש... כלומר, רואים את זה בכתב יד, זה מאוד בולט.
כן.
שמה ש?
יצא מהסדר,
הוא למעלה מהסדר, כן. הסדר הוא יתום, כן. אביי אבא מסדר. אביי כי הוא יתום, אז הוא מסדר. כן. איפה היינו? בית. לא, אגב, צריך לציין שהרב קוק, שבאמת היה אדם עם נשמה, בומבה של נשמה, הוא כתב את ספרי ההלכה החשובים ביותר של דורו. כן? התשובות שלו בהלכה זה יסודות שאין כמותם. כן. בית. לא בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליונות. אז מה קורה רוב הזמן? רוב הזמן זה רדוד. האם צריך להצטער על זה שיש זמנים רדודים? תשובה. אין דבר נפלא יותר מהזמנים האפורים והרדודים של האדם. למה? כי זה מאפשר לאדם לעסוק בסדרנות ובריפוד הנפש בשכבות של תורה, של יראת שמיים, של הלכה וכדומה. כן? כלומר, אם האדם נמצא עכשיו במצב של גילוי עליון, של רוח הקודש וכו', אז הוא לא פנוי עכשיו להתעסק בידיעות הפשוטות. לכן זה חשוב מאוד שהאדם ירבה להוקיר את הזמנים האפורים שבהם לא קורה שום דבר. זה בדיוק הזמן להתמלא בתורה. כמו שלמשל אצל בהמות שמעלות גרה. איך בנויה הקיבה של פרה? ראיתם פעם איך בנויה הקיבה של פרה? זה ארבעה חלקים, כן? מה החלק הגדול? הקרס. מה עושים בקרס הזאת? מה עושה הפרה? היא הולכת וממלאה את הקרס שלה במהירות אדירה, מכל העשבים שבשדה. אין זמן להקל, אין זמן אפילו לערבב את זה עם רוק, הכל נכנס אל הקיבה של הפרה. אחר כך היא יושבת לה בכיף, והיא מתחילה להקל. מעבירה את זה מקיבה לקיבה, פינג פונג שלם, בסוף זה נבלע בגוף. אבל זה כאילו שהיא צריכה קודם כל למלא, כי אולי יחסר מחר, לפחות שעכשיו יהיה. בסדר? אנחנו גם עושים את זה במידה מסוימת כשאנחנו אוכלים, אנחנו אמנם לא מעלה גרה, אבל אחרי שאדם אוכל הוא צריך לנוח קצת, נכון? למה? כי הוא צריך להקל. אז גם מבחינה רוחנית זה ככה, יש עיכול רוחני, שהאדם צריך קודם כל לאסוף הרבה ידיעות, ורק אחר כך להקל אותם. אז לפעמים אדם אומרים לו, אבל אני רוצה, הוא לומד איזה ידיעה, הוא אומר, אבל אני רוצה שהדבר הזה ייספג בקרבי. לא, אין זמן, עכשיו אתה לוקט, מלקט את הידיעות. האם שמת לב שהנושא של העיכול הגופני הובא רק כמשל כדי להסביר את הנושא הרוחני שאנחנו עסוקים בו? בסדר? לכן השאלה ההלכתית או אפילו הנהגתית, כמה ראוי לישון אחרי הצהריים או לא, איננה נוגעת בכלל לנושא הנלמד כעת, ולכן עם כל רצוני העז להיענות לבקשתך, אין לי ברירה אלא לא לענות. תבין? כי פשוט אני לא רוצה לבזבז זמן. בסדר. אז לכן אומר הרב שיש מצבים שבהם הכל אפור, אבל האפור הזה הוא נפלא, הוא מאפשר ליקוט. יש תופעה שמצויה אצל אנשים שגילו את האור. כן? פתאום חזרו בתשובה או החליטו ללמוד תורה, ופתאום הם מתהלכים להם בבית המדרש והם באורות. ככה קוראים לזה. או בהי. ואחרי איזה חודש, חודשיים, בום, טרח, שום דבר. הכל הסתלק. משבר ידוע. השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. המשמעות היא שבהתחלה האורות ניתנים בהלוואה. זה מענק פתיחה. כדי שאדם ידע לקראת מה הוא הולך. וכאשר האדם כבר מספיק חזק, כלומר הוא טעם מספיק מהדברים האלה, האורות מסתלקים. ולמה הם מסתלקים? כדי לאפשר לאדם לבנות את עולמו. ואחרי שהוא בונה את עולמו, הוא ישיב את אותן ההערות באופן מושכל, עם חוכמה. לא בהשאלה. בסדר? אז טוב. עכשיו, זה היה כדי להסביר שיש עיתים כאלה ועיתים כאלה. עכשיו הרב מוסיף. לא בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליונות. והעיתים הרבות שאין בהם הערה עליונה. הן הראויות להיות מקודשות, כוונה מוקדשות, ללימודים הנגלים בגופי תורה ולעבודה מעשית. לעסוק בהלכות, בפלפולים, במוסר, בידיעות מעשיות, ללמוד שחיטה, ברית מילה, סופר סתם, וכל הדברים המעשיים. אבל, כיוון שאור הנשמה מתפרץ, מיד צריכים ליתן לו את חופשו, שילך ויתרחב, יצייר, ידמה, ישכיל וישיג, ישאף וישתוקק האדם לגובהי גבוהים, למכור שורשו לחיי נשמתו, לאור חיי נשמת כל העולמים, לאור אל עליון, לטובו והדרו. כן, כלומר, שימו לב שהרב כאן מדבר על סולם. זה מתחיל מציור, דמיון, ואחר כך אל השכל וההשגה, וההשתוקקות למעלה מהשגתו של האדם, לנשמתו ושורש נשמתו, עד הקדוש ברוך הוא. בסדר? הופעה רוחנית עליונה. הופעה רוחנית עליונה זה התפרצות של הנשמה. זה מה שהוא אומר כאן. שהנשמה אומרת לאדם, מזמן שכחת אותי, עכשיו יש הופעה עליונה. ולכן אתה נתבע ללימודים העוסקים בדברים האלה. מה זה יצייר וידמה? יצייר זה הכוונה יבנה מושגים. וייתן להם צורה, מה שנקרא השקפת עולם. הרבה פעמים כשאנשים מדברים על השקפת עולם, הם בעצם לוקחים ציורים שונים ומחברים אותם זה לזה. יש לנו נטייה ציורית בכלל, בהשקפות עולם. היה יהודי אחד בשם הנרי ברגסון, הוא הפילוסוף. הוא אמר שרוב השאלות הבלתי פתורות בפילוסופיה, באות מזה שאנחנו מציירים את המושגים במקום לחשוב אותם. ולכן כל מיני שאלות עולות בגלל שזה לא מצטייר לך. יחד עם זה, הציור ממלא תפקיד. הוא מאפשר להתקדם. הציור רק אסור להיתקע בו. הוא רק אמצעי בין הלומד לבין הדבר המושג. כן, נכון, נכון. בדיוק, אתה עושה גרפים וכדומה. יצייר, ידמה, הכוונה ינסה להשיג אל מעבר להשגתו. הדמיון מאפשר לך לצאת מהתחום המושג. כן, טוב. ג' כשם, שמנויה וגמורה היא שאם רואה אדם שהצלחתו היא ברוחניות התורה ובחוכמת האמת, וקשה לו העיון ההלכותי, אז חיובו הפנימי הוא לקבוע את החלק היותר עיקרי מזמנו לעיון ההוא המסתגל לרוחו. כמו כן, אם רואה אדם שלימודו בסתרי תורה מקדש אותו, מעלה את רוחו ומקרבו אל הקדושה בהרגשת לב ושכל פנימי, ומהלימוד הנגלה אינו רואה את הפרי הנחמד הזה, ולא עוד אלא שאינו מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות שהוא מרגיש ברוחו, אז מופת גמור הוא שתיקונו הוא בלימוד החלק הזה של אור התורה הפנימי של חוכמת האמת. וכשירגיש בקרבו צחצוח וטהרה כזו, עד שגם הלימוד הנגלי יעודדהו במדרגות הקודש, יוכל להרבות גבולו יותר עד שימלא תפקידו יפה וישוב עוד להתענג עוד בלימודי הרזים העליונים, לאכול ולשובעה ולמכסה העתיק. והכל לשם שמיים בכוונה טהורה ולא בזה עינות עני. הרב כאן מדבר על אדם שיש לו חיסרון. מה החיסרון? הוא בלי סתרי תורה, הוא לא מרגיש שלם. ולא עוד, אפילו הנטיות הגסות שבנפש, שרוב בני האדם כדי לגרש אותם די להם בתורה היא נגלית, אצלו הנטיות הגסות האלה אינן מסתלקות, אלא בהתעסקו בסתרי תורה. זה חיסרון. סימן שהאדם הזה הוא לא מאוזן. נכון? אומר הרב קוק, לא נורא, אתה לא מאוזן, אז תתחיל להתעסק בסתרי תורה, תתעסק פחות בצד הנגלה של התורה, ואז תתבסס, כי זה בעצם מתאים לאופי הפנימי שלך, ומתוך כך תוכל להרחיב את התחום של תורת הנגלה. כי המטרה היא שתדע את הכל, שתדע גם את זה וגם את זה. מובן? הוא לא אמר שלא מבין. הוא לא אמר לא מבין. הצלחתו ברוחניות התורה היא תלויה בסתרי תורה. יש אנשים רוצים דבקות בקדוש ברוך הוא. לומדים מסילת ישרים, לומדים הלכות, לומדים גמרא. זה נותן להם יראת שמיים. הם אנשים ישרים וטובים. סתרי תורה, תעזוב אותי, אני לא בשביל קבלה. נכון? יש אנשים כאלה? כן או לא?
כן.
תודה. עכשיו, יש אנשים שזה בדיוק הפוך. אם הוא לא עוסק בסתרים האלה, אז תורת הנגלה לא ממלא אצלו את התפקיד של הצלחה רוחנית. אז אם כן, האדם הזה הוא לא מאוזן. אבל אומר הרב, טוב, נתחשב בעובדה שאתה לא מאוזן. תתעסק, כלומר, לא נמנע ממך את העיסוק בסתרי תורה, תתעסק את התורה, ומתוך כך, תבנה את עצמך ותחזור אל תורת הנגלה, תוכל להרחיב את התחום הזה. כן, בואו נקרא את זה שוב, ואתם תראו שזה מה שכתוב. כשם שמנויה וגמורה היא, שאם רואה אדם שהצלחתו היא, ברוחניות התורה ובחוכמת האמת, וקשה לו העיון ההלכותי, אז חיובו הפנימי הוא לקבוע את החלק היותר עיקרי מזמנו לעיון ההוא המסתגל לרוחו. כמו כן, אם רואה אדם שלימודו בסתרי תורה מקדש אותו, מעלה את רוחו, מקרבו אל הקדושה בהרגשת לב ושכל פנימי, ומהלימוד הנגלה אינו רואה את הפרי הנחמד הזה, ולא עוד אלא שאינו מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות שהוא מרגיש ברוחו, אז מופת גמור, כלומר ראיה גמורה היא, שתיקונו בלימוד החלק הזה של אור התורה הפנימי של חוכמת האמת, וכשירגיש בקרבו צחצוח וטהרה כזו, עד שגם הלימוד הנגלי יודדהו במדרגות הקודש, גם הוא יגיע למצב שעכשיו הוא חוזר אל תורת הנגלה והיא מרוממת אותו, יוכל להרבות גבולו יותר עד שימלא תפקידו יפה וישוב עוד להתנענג עוד בלימוד הרזים העליונים, הוא יעשה פינג פונג כזה בין תורת הנגלה לתורת הנסתר, לאכול ולסובעה ולמכסה עתיק. כלומר שזה כינוי לסתרי תורה, והכל לשם שמיים בכוונה תאורה ולא בזה עינות עני. למרות שיש לו עניות מסוימת, הקדוש ברוך הוא לא בז את עינותו. הוא צריך להתכוון לשם שמיים במה שהוא עושה. שאם לא כן, אם הוא עושה את זה על מנת להתגדל, למשל, אז שוב הוא יצא מהאיזון הרצוי בין חלקי התורה. עד כאן להיום.